ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אז בפסקאות שלמדנו, הרב מתאר את המצוקה הגדולה, את השבר הגדול, כאב של פער בין דור האבות לדור הבנים, חוסר יכולת כביכול לגשר על הדברים. ואחר כך הוא אומר, מתאר את ההסתכלות הנוספת, את עומק החיים של הדור הזה. זה לא דור מושחת, זה דור שבנוי, שיש בו, מונה פה שלושה, שלב הראשון, שלושה מרכיבים שלאורם הוא הולך. המרכיב המוסרי, המרכיב הערכי, אידיאולוגי, והמרכיב המחשבתי. כן? הוא חורט על דגלו מוסר, ערכים ושכל. ביקורת שכלית, כל דבר צריך להיות מובן. אידיאולוגיה, שיטה, כיוון, מגמה, מוסר, טובת החלש, הכיבוש המשחית, מוסר, ערכים מוסריים שיכולים להיות כאלה וכאלה, חלקם מסכימים, חלקם לא, אבל זה עומד ביסוד הדור החדש הזה. משום כך צריך להתייחס אליו בהתאם, כן? זה המסקנה. מתוך כך אנחנו רואים פה הבה נכין לו הדרך, איך אנחנו צריכים להתנהג בדור הזה, כן? האם אנחנו צריכים את הדור הזה שהוא הביא לתנועה של חילוניות גדולה מאוד, כפירה נוראה, עזיבת כל דבר שבקדושה? האם צריכים פשוט את הדור הזה להרביץ לו, כן? לנפנף אותו, להקות אותו, להוציא אותו מחוץ לתחום, לקרוא עליו קריאות תיגר, זה הפתרון, כן? מכיוון שהביאו לתוצאות הרות אסון המגמות האלה. הוא אומר לו, הבה נכין לו הדרך, נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. במקום לדחות אותו, אנחנו נכוון אותו אל העיר, מבוא העיר, למצוא את הפתח של העיר. העיר זה מקום שבו יש הרבה פעילות, נכון? עיר, עירין, עירין זה מלאכים שעושים דבר השם, כן? עיר זה מקום מעולה פעילות. אז לא במקום לדחות אותו מהעיר, ולהגיד אין לך זכות קיום פה, אתה רק מפריע לנו, נראה לו את הדרך. אבל אנחנו נראה לו את הדרך ונבין, ונראה לו שימצא את מה שהוא מבקש, את כל האידיאולוגיה שלכם ומוסר. מוסר זה דבר חשוב מאוד, ואידיאולוגיה וצבא ומדינה ועצמאות וביטחון, כל המושגים הבסיסיים האלה, נראה לו שכל מה שהוא מבקש נמצא בגבול ישראל. אל תתנגד לתורה שלנו, משום שכל מה שאתה רוצה נמצא שם. במקום לדחות אותו, אנחנו להפך, נכניס אותו לתוך המקום הזה ונראה לו את זה. כן, כן, שבאמת המושגים, כל המושגים שהוא מדבר, השפה שלו, הם באמת מושגים שמקופלים בתוך התורה. אפשר למצוא בתורה שלנו את כל מושגי היסוד של הדור הזה. אלא מה? צריך לתרגם את התורה. התורה כמו שהיא התפרשה בגלות, כמו שהיא נלמדה והתפתחה בגלות, היא עסקה באמת רק בצדדים של עולם ההלכה הפרקטי, של מערכת של מצוות ודקדקנויות, שזה לא באמת התורה כמו שהיא, לא נותנת את הפתרון לדור הזה, ולכן באמת הוא כפר בה, הוא לא רצה אותה. אבל אם אנחנו נוכל להקים תורה יותר שלמה, יותר מלאה, הרי שבמקום להתנגד לו, נכניס אותו לתוך התורה הזה, והוא יהיה האידיאולוג הכי גדול. מבינים? יש פה זה איגרת.
אני צריך להציג לו את התורה לפי מה שהוא מחפש.
לפי האמת, זאת האמת. להציג לו תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל זה תורה שמחברת את התורה אל החיים, אל כל מערכות החיים. כן? לא בשביל לעשות לו איזה פוזה, אלא בגלל שלהפך, זה שתנועת הכפירה הזאת כל כך קשה לנו, היא הסיבה שריבונו שלנו מביא אותה בשביל שאנחנו נתרומם אל תורה יותר גדולה. כן? לא שהתורה היא פתרון למצוקה הזאת. אוי אוי אוי, בא איזה צרה. מה הפתרון? תורה יותר גדולה. כן? להפך, זה שנוצרה המצוקה זה בשביל התורה. לא התורה באה בשביל לפתור את המצוקה הזאת, אלא הפוך.
כן? נמצא מתוך נקודת ההנחה שהדור רוצה להקשיב.
הדור? ודאי שהדור רוצה, הדור מחפש אידיאולוגיה. נכון? הדור בפנים מחפש. נכון? רק מה, כשהוא לא מוצא, אז הוא הולך לשדות זרים. תכף נסביר את זה יותר.
אבל בבלות התורה התפתחה כאילו לכיוון של הנחה.
כן. רק הלכה.
זה כאילו, לא מספיק, זה כאילו רק דלת אמות של הלכה, באמת צריך להסתכל על כל המסרים המוסריים שאתה
משלך. כן, על המכלול הכולל של התורה. טעמי מצוות, כימוני מחשבה וסדרי הנהגת חיים, ושיטה, תכף נדבר. אוי, זה איגרת שהוא כתב על אותו משקל. הוא כותב לרב המופלג דובר מילשטיין, הגיעני מכתבו היקר, ואשר בעצתי ישאל על דבר התנהגותו של בניו. אני לא שאל אותו, אמר, הבנים שלי קצת צופים מדרך הישר, מה לעשות? כן, בדור הזה של החילון. כבר אמרתי לכבוד תורתו בהיותו פה עמנו, ששיטתי היא להתנהג דווקא במידת החסד הגמור עם הצעירים, ולומר להם שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים. למרות שהם הולכים להיות חילוניים יותר מזה, השיטה היא לא לדחות אותם, ולא להגיד אתם פושעים, אתם רשעים, כן? אתם הורסים אותנו, הורסים את המשפחה, הורסים את הבית, הורסים את החברה, הורסים את העם, כן? לא לדבר בסגנון כזה. אלא להפך, לומר שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים. בכל עיקר טעותם אינו כי אם מה שהם סוברים, שהדברים הטובים שהם מרגישים הם נגד התורה. זה מה שהם חושבים. וזה הטעות הגדולה. כן? ואפשר להבין גם את מקור הטעות. אבל שהם לא מוצאים בתורה דברים שמדברים בשפה שלהם. לכן, ובאמת, הם הינם גופי תורה. האמת היא שכל הכיוונים האלה של הנטיות הטובות שמקופלות בתוך מעשיהם, בתוך השקפתם, הם גופי תורה. זה באמת גופי תורה. אלא שהתורה הייתה בגלות, אז היא לא הייתה שם, לא הייתה בשביל להנביע את כוח החיים הגדול הזה. כן? ומתוך כך השקיקה לעולמות מוסריים וערכיים לא נמצא בתורה. כמו שזה נמצא, מה זה תורה? תורה זה ציצית, תפילין, ופטר חמור, ו... ויש את יפת תואר, אני יודע, כל מיני הלכות מזויות, כן? מה עכשיו צריך את כל העולם הזה? ככה זה נתפס. דברים מנותקים מן המציאות. חסרי ערכים פנימיים, כל דבר מוזר יותר מחברו. מה אני צריך את כל זה? תכף נבהר את זה יותר. אחזתי, ואני חוזר פה עליהם. אחזתי ולא ארפנו. עד שהבאתי ואל בית אמי ואל חדר הורתי. אחזתי את הדור הזה שלפנינו, שהוא רוצה לברוח לנו, נכון? הוא רוצה לצאת מגבול ישראל כביכול, להתנתק מאיתנו. אחזתי ולא ארפנו. אני אוחז אותו, אני לא משחרר, אני לא רוצה שהוא ילך מאיתנו, אני מחזיק אותו חזק אצלנו. עד שהבאתי אל בית אמי ואל חדר הורתי, לחדרים הפנימיים יותר, דענו צריך באמת להביא אותו לחדרים הפנימיים של התורה. של המפגש שלנו עם המקור העליון, אבל חדרים פנימיים, לא איזושהי תורה שטחית, נכון? זה הפתרון שלנו. הנהגך אביאך אל בית אמי, תלמדני, אשכך מיין הרקח, מעסיס רימוני. זאת אומרת, נתן לו את המשקה היותר עמוק, הנמצא, צריך קצת לחפש אותו, זה לא נמצא על פניו, כן? זה נמצא עמוק יותר, לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכשנו. כל מיני תרבויות ותפיסות עולם וזוהר ועוצמה וגבורת חיים. כל מה שהוא פיתח לעצמו בשלושת הרבדים האלה של מוסר ומחשבה ושיטה ואידיאולוגיה וזה, לא נעשוק ממנו את זה. כי אם נרבה עליהם, על כל הדברים שהוא פיתח לעצמו, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו וינהרו. כן? לא רק שלא יצאו בגבול ישראל, אלא יסמכו על הדבר הזה. זאת אומרת, בכל הערכים האלה שהם ערכים חילוניים, ערכים של גוף בלא נשמה, אנחנו ניתן לזה את הנשמה. והנשמה הזאת היא תפיע חיים, והיא תסדר גם את הכוחות החיים שהם מפתחים בצורה יותר מעודנת, יותר מתוקנת, ויראו איך שהדברים הולכים בהרמוניה גדולה. זה, 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 זה הכיוון, כן? כי הדור הזה הוא לא מושחת. דור מושחת, אין מה לעשות איתו. דור מושחת, רע, שהוא בא רק לנגוס, רק להשחית ולהרוס ולאבד, שזה מגמת החיים שלו הפנימית, אז אין למה לעשות איתו. אבל דור שהוא בעצם בנוי על אידיאולוגיה חיובית, אלא מה? התורה לא מתאימה לו, צריך להראות לו את התורה. כבר אמרנו שהמחלה הגדולה היא באמת שאנחנו לא עוסקים בתורת הפנים, בתורת הסוד, בתורת ה... כן? איך אמר את זה מקודם?
פעם שעברה ראינו
בעקבות ראי, עזב לפשמת התורה. כן. תכף הוא יגיד את זה פה, תכף נראה. שהוא אומר פה, הוא אומר פה בעוברות הקודש, הוא אומר את העניין. קצרה. הוא אומר, לטהר את הלבבות. ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור האחרון הכרח גמור לקיום היהדות. לתאר את הלבבות על ידי מחשבות שמקורן ברזי תורה, בעולם הפנימי של התורה, ולא רק לתאר את המחשבות בעולם של תורה הנגלית, אלא ברזי תורה, בדור האחרון זה נעשה הכרח גמור לקיום היהדות. וירידה זו בעצמה שהביאה את הכרח ההשתמשות באמצעי נשגב זה, היא עלייה. זאת אומרת, הירידה, מה הירידה שהביאה לצורך הזה לעסוק ברזי תורה? הכפירה, הכפירה הזאת, שהיא זו שבעצם הניעה את התהליך הזה, הביאה את ההכרח של ההשתמשות באמצעי נשגב זה, של תארת הלבבות על פי רזי תורה, זה עלייה. זאת אומרת, הכפירה היא עלייה, הכפירה היא הניעה תהליך של עלייה. לולא התהליך של הכפירה, אם היו מקבלים את הדברים כמו שהן, אז לא היה את המנוע שדורש מאיתנו גילוי רזי תורה. גילוי, זאת אומרת, תרגום התורה הפנימית אל מערכות החיים. ובזכות התנועה המנגדת הזאת, בזכות הכאב הנורא הזה, הכאב הזה בעצם מוביל אותנו לנסות למצוא פתרון, אנחנו לא יכולים לסבול את הכאב הזה. נכון? צריך למצוא רופא יותר מומחה, אם הכואב הרופא זה לא יכול, עוד יותר מומחה, עד שימצא את הפתרון לכאב. הפתרון נמצא בנוסחה הזאת, כן? הכאב מביא פתרון. לולא הכאב לא היה עסק ברזי תורה, כן? ולהבין שכל המהלכים, בעצם כל תורת הרב, תורת ארץ ישראל, מה שנקרא, עניינה לתרגם את רזי התורה אל עולם המעשה, ולהנביע חיים, ולהוסיף חיים, ולהזרים חיים ממקורות הקודש העליונים אל תחתיות ארץ. אל מערכי החיים, כן? אלא מה? זה לוקח זמן עד שמעמידים תורה כזאת, כי התורה הגלותית לא נתנה את זה, אז בדור הביניים, בדור המעבר הזה, שכבר יש כוחות החיים הבריאים האלה, מתפרצים והולכים של הדור הצעיר, ורוצה להקים פה, זה מערכות חיים מוסריות ערכיות, והתורה עוד אין לה מה להגיד על זה, אז בדור הביניים יש כפירה, ויש חילון, ומנהיגי הדור הם אנשים חילוניים כבר עד היום, כן? אנשים חילוניים, והעולם והאומה הולכת בדרכה. משום שאין משהו אחר, זה התורה. כן, בית המשפט העליון הוא התורה. הוא אנשים חכמים, אנשים הגותיים, מוסריים, ערכיים, שיטתיים, ומסתדרים עם אמות מידה מוסריות עולמיות. זה התורה. אנחנו מחפשים תורה. רק אם אין תורה אחרת, אם אין את התורה ממקורות הקודש, אז הולכים לתורה אחרת. מאוד, זה מאוד חסר לתורה, זה שאין תורה.
כן. אני חושב שעכשיו הם יוכלו לעשות פרסה.
מה זה?
על אותם אנשים שיש להם שיטה, יש להם דרך, אם יעשו עכשיו פרסה.
ודאי שיעשו. מכיוון שלאט לאט התורה הזאת מאבדת מערכה. מבינים שזה לא, לא מתאים לאומה הישראלית. האומה הישראלית היא יותר בריאה מאשר התקופת הבינה. תכף הוא יסביר איך זה.
המדינה נגיד עכשיו מתנהלת מצוין מבחינת...
מה זה?
אני אומר, המדינה מתנהלת עכשיו מצוין מבחינת הרבה אנשים. יש מערכת משפט, יש צבא, יש השטרה, יש פה, יש הכל.
הם לא מבינים שזה לא... יש עוול. יש עוול
במערכת משפט. לא, אבל לא,
הם
רואים
איזה
מוסרי אולי. אנשים אומרים...
נכון, נכון. אז מה אנחנו צריכים? נכון, אתה צודק. זה לא ייקח, זה לא בין רגע. לא בין רגע. צריך, ברגע שהתורה הזאת תדבר, תסתכל, ברגע שמקימים תורה כזאת, כמו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, ופורסים אותה לפני הציבור החילוני, אז הוא מבין שזה יש פה עומק, שיש פה עומקי חיים, אבל לאט לאט צריך לתפתף את זה, זה לא בין רגע.
יש מישהו שהרב קוק באמת שינה אותו?
מה זה?
יש מישהו באמת שהרב קוק שכנע אותו?
הרב קוק בדורו לא היה לו. לא היה לו מי שמקשיב לו.
הדיאלוגים.
עכשיו אנחנו תלמידים של הרב קוק. הרב היה איזה קול קורא כזה, היו מעט, התרכזו סביבו, כמובן. היו תלמידיו
הקרחזים.
מה זה? נכון? הוא לא יכל לפעול נגד. הוא ראה קדימה, הוא היה רואה האורות. ואז ניתח את המציאות לדורות קדימה, למאה שנה קדימה. ולכן אנחנו יכולים לקבל ממנו את כוחותיו. כן, בזמנו לא יכל לעשות הרבה, רק להיות כל קורא במדבר, ולעצור כל מיני תופעות כאלה ואחרות, שלא יהיה חילול יותר גדול. הנה, עכשיו תראו איך הוא מנתח את המחלה הנוראה של הדור. אין מקומה העיקרי, לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן, לא ברגליים עצות לרעה, אף על פי שכל אלה חולים ונכאבים ממנו. זאת אומרת, מה לא? ואם אנחנו חושבים שהמחלה היא אחת מהדברים האלה, וזה לא עיקר המחלה, ואנחנו מרפאים את הדברים האלה ולא פועלים נגד עיקר המחלה, אז יחזור עוד פעם. לא תאווה והפקרות. יש מתירנות, יש נהיה אחרי עולמות של הבל ושטות, וסתם. לא זאת המחלה. זה קורה, הוא אומר, אני רואה את זה מול העיניים שלי, אני רואה, אף על פי שכל אלה חולים ונחרים אינם. זה לא השורש, זה לא המהות, לא משם הכל מתחיל, לא, לא, לא משם התנועה הזאת מונעת. וממילא, אם לא נתקן את שורש המחלה, לא יעזור שנתקן את זה. אם אנחנו נצעק על זה שהדור שלנו הוא דור מתירני ודור מושחת, ודור שלא אכפת לו מערכים, ודור של גנבים וזה, תצעק. כן? זה לא יעזור. ותשים את כולם בבית סוהר, ותחוקק חוקים נגד כאלה ונגד אחרים. זה לא יעזור. כן? זה דור ש... כן? תנועה שיש את התנועה של הרפורמים, והתנועה הגאה, מה שנקרא התנועה הגאה. לא יעזור שתגיד על זה שזה תועבה, ושלא לענייננו, ושלעולם לא היה כזה דבר בעם ישראל, וזה פורץ כל גדרות, ושומו שמיים, ואיך יכול להיות, ונעשה קריאה ועוד קריאה על הדבר הזה. זה לא יעזור. זה לא יעזור. כי זה לא שורש העניין. יכול להיות שזה יעזור בקדנציה הזאת, שיפחדו, אז תטיל להם מורה, אז יכנסו לאיזשהו מגננה. אבל זה לא יפתור את הבעיה האמיתית. אלא איפה הבעיה? אבל יסודה של המחלה הוא המוח. כוח המחשבה. המחשבה, שזה כוח תופס תאוצה, תופס תאוצה, כוח מרכזי, הוא עקום. בשעה שהוא עקום, הכל מתיישר על פי. בשעה שהמוסר שמוסס על המחשבה הוא מוסר עקום, ממילא, בעידן הפוסט-מודרני למשל, שעולם המחשבה הוא אמר שאפשר לא צריך אין שום אמת מוחלטת, כל אחד חושב כשדרכו, והזכויות הפרט, תן לכל אחד דרור למה שהוא רוצה, למה שהוא חושב, אין גבולות, הכל מותר. זה חלק מתפיסת עולם, כן? זה טעות בעולם המחשבה, הוא מפרט את זה. בראש פסגת המחשבה, החובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה, שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת. מה שאנחנו רגילים בשפה שלנו להגדיר את המחלות, כן, במישור השטחי, איך זה נראה על פניו, כן? זה הסימפטומים של המחלה, אבל מה עניין המחלה? בראש פסגת המחשבה החובקת את הכל. עולם המחשבה הוא בעצם חובק את הכל. הוא בעצם, הוא מתאר את כל המציאות באופן שכזה, ממילא הרבה נגזרות יוצאות מהפרשנות שאנחנו נותנים למציאות. איך שמתפרש מושג עם ישראל, שיבת עם ישראל לארצו, או איך שמתפרשת מגמת החיים שלנו פה, לפי זה אמות המידה, הנגזרות, את צורת השלטון, ועיקר ותפל, ומוסר ודאגה לחלשים, ושמאל וימין, הכל זה עניין של תפיסת עולם המרכזית הזאת, נכון? ובשבילה, בגלל המחלה הפנימית הזאת, לא יבין איש שפת רעהו. כשאחד מבין כך ואחד מבין אחרת, לא מבינים. בכל המקרים הצדדיים, שמים הם נוספות להגדיל את ההתרחבות של החולי האנוש. כל המקרים הצדדיים, מה שביטרנו מקודם, כן? כל מיני שחיתויות ותועבות כאלה שנכנסות להוויה של החיים, והתערבות בנים ובנות, וחילון, וכפירה, ומתירנות, כל הדברים האלה, סמים הם נוספות, זה בעצם מגדיל את ההתרחבות של החולי האנוש, ואיננו רואות וקלות, אנחנו כאילו עומדים חסרי עונים סבור התופעה הזאת, כן, בזמנו של הרב זה היה עוד יותר נראה, גם היום, כן, זה אותו עניין, אותו כיוון.
מה, זה היה יותר רואה?
מבחינה מסוימת, כן, כן, כיוון שהקיצון היה יותר חזק, האנטי דתיות, היה תנועת חיים אנטי דתית, כן?
אידיאולוגים.
היום יש יותר, בגלל עידן הפוסט מודרני, עידן הפוסט מודרני בעצם אמר אין אידיאלי. האידיאלי שאין אידיאלי. זה לא שאין אידיאלי. עולם המחשבה הגיע למסקנה שאין שום אמת מוחלטת, אין שום מחשבה שמחייבת את אף אחד. אז כל אחד יכול לעשות איך שרוצה, נסתדר פה איזשהו אמות מידה מוסריות של אף אחד לא יפגע בחברו. זה העניין. כן? זכות יש לכל אחד להביע את דעתו, בפומבי, אי אומר דעה שמנוגדת למדינה, אי אומר דעה שהיא בבחינת הסתה נגד המדינה ודברים לא רעים, זכות לכל אחד להביע את דעתו, מה אתה יכול לכפות עליך את דעתך? כפייה, חס ושלום. כן? זה עידן הפוסט מודרני. אבל בעצם, זה מסתתר סביב תפיסת עולם מחשבתית, מוטעת, כן? שהיא תביא לריקבון, וכבר מבינים שזה מביא לריקבון, רק אין משהו אחר. אין משהו אחר. כל שנה, כל פעם, שיטת השלטון היא אשמה בדבר הזה. כן? אם היה שלטון אחר, כאילו הבעיה היא במסגרות ולא במהות. גם מבלי חקור הרבה, הננו רואים שהסיבה לכל מחווי הדור היא רק המחשבה. צריך להבין שהבעיה הזאת התחילה מתנועת ההשכלה, ומשורשי תנועת ההשכלה. לא עכשיו התחילה, כן? ברגע שההשכלה תפסה לה מקום מרכזי, השכל תפס מקום מרכזי, והשכל שהוא לא מבוסס על אמיתות מוחלטות, אלא כל אחד לפי דעתו, כאן התחילה המחלה, כן? וזו מחלה טובה, וברוך השם שהמחשבה היא. זאת אומרת, בתקופה, בימי הביניים, הייתה אוטוריטה הדתית עיקרית, כן? הכנסייה באירופה, הסמכות, כן? הסמכות הדתית היה עיקר, כן? זה אנחנו שומעים דבר האל, כן? האל אמר, כן? זה תפיסה כזאת של התקפלות או הפריץ, כן? היה שלטון עריצי, הפריץ אמר את הכל, מה שהוא אמר, קודש קודשים, כן? לא הייתה התקוממות, כיוון שמן הסתם הוא צודק, הוא יודע, כן? זה איזו התקפלות כזאת לפני ה... זאת אומרת, העולם הרגשי, הקמל הזה, הנמוך, הוא זה שהכתיב את החיים. אבל בתכונת ההשכלה, שהיא בעצם יצרה יחד עם זה, האנושות נעשתה פחות דתית, כן? באירופה היו כולם דתיים, הכנסייה שלטה. היום לא כולם דתיים. כן, הכנסייה באים ביום ראשון, אני מדבר על הגויים, כן, אבל זה בעצם המנוע שהבניע גם אותם. באים, כן, אנחנו רואים פה את הגויים מתהלכים פה בויה דלה רוזה, שבאים ושרים את השירים ומתכופפים וזה, אבל הם לא דתיים, כן? לא, אם יגידו להם היום, תנועת מסעי הצלב צריך להרוג את כל הכופרים בעולם, מי יוחז בחרב? אין אידיאולוגיה כזאת, זה טוב בשביל להשקיט את המצפון, משום שההשכלה תפסה את המקום המרכזי, והשכל שהוא מרכזי, זה דבר מצוין, מבחינה מסוימת, אבל הוא גם מסוכן, כן? כשהמחשבה מעוותת, הכל מעוות. כל עוד אנחנו לא היינו, השכל לא היה מרכז, אלא הדעת היה מרכז, אז גם אם השכל היה מעוות, זה לא עניין. זה לא מוביל את העולם. מבינים? הנה, הרב מתאר את זה פה, ותכף נראה את הדברים גם פה, אבל במאמר הידוע שלי, תקופת המעבר. כן, אז הוא מתאר את זה ככה. במעמד האומה בגולה, הוא מדבר עכשיו על עם ישראל. עם ישראל בגולה. האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי שלט בכל יחיד ויחיד מישראל לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל. האינסטינקט של היצר הקיום. אנחנו צריכים להתקיים, כדי להתקיים צריך לשמור לגטו היהודי. לשמור לגטו היהודי זה ציצית בתפילה. למה? אין הסברים. לשאול מדוע, לשאול למה, זה בכלל לא שאלה. למה? מכיוון שאתה עושה את זה? כי זה מה שמקיים אותנו. כן? זה אינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי. לשמור את הדת, לכבד את האמונה בכלל. ואף אפי שלא הייתה לו לאותו היחיד, שכל כך היה קנאי לדת, לא היה לו הכרה ברורה בערך הדת והאמונה הישראלית וערך קדושת ישראל. תסביר לו מה זה ישראל, מה זה קדושת ישראל, מה זה המצוות האלה, מה זה כל כך חשוב. לא עסקו בך בשאלה הזאת, כי, והם עוד היו אדוקים בדת, מצד שהאינסטינקט הקיומי הוא זה שקיים אותם. מבינים? מתוך ההרגשה, התמירה האינסטינקטיבית, שבהתרפות אותו הקשר המאחד של הדת והאמונה, יבוטל מהלך רגשי האומה, והתפוצצות עתידה לאומה כולה. כך הרגישו. נכון? כן, כל ילד קטן ידע שאנחנו צריכים להיות דתיים, אנחנו צריכים להיות נאמנים למסורת שלנו. בלי שאלות, לא היה לזה שום שאלה. זה מה שהיה בתקופת הגולה, נכון? אבל, עכשיו הוא מתאר הלאה. אתה, עם זריחת אורה של התנועה הלאומית, התנועה הציונית הלאומית, מתוך חפץ והכרה, מתוך בסיס מעשי ושאיפה חזקה להתאסף בארץ ישראל, ולחדש את חיי העם הקדמונים כמות עולם, בא התור, הגיע הזמן להתגלות ההכרה הברורה בכלל האומה. ההכרה זה ההכרה, זה השכל בכלל האומה. עכשיו פתאום השכל במרכז, מה צריך את כל הדתיים האלה? תן לי תשובה רציונלית, אל תגיד ככה. אל תגיד ככה היינו. זה לא תופס היום. כן? עולם, הביקורת, היום כל דבר צריך להסביר. אם לא, אז יש ביקורת. אפשר להגיד סתם, אפשר להגיד אני דתי ככה. כן? אתה דתי ככה. יכניסו לך לטנק את הבת הזאת, תסתדר עם זה. תסביר לי מה הבעיה בזה. כל אותו לא מסביר לי, אתה אומר אני דתי. זה לא יחזיק מעמד. זה יחזיק מעמד אולי עוד קדנציה, בגלל איזה לחצים פוליטיים לכאן ולכאן. אבל זה לא, זה, כל עוד לא נסביר את רוח התורה במילואה, איך תורת השם תמימה משיבת נפש, איך כל החיים הישראליים בנויים, מושתתים על אדני התורה, לכל מערכות החיים, כל עוד זה לא יתורגם, תמיד יהיו מאבקים. והתרבות החילונית, השלטת, במשך כל הדורות, מקום המדינה, התרבות החילונית השלטת, הדתיים הם מיעוט. לא יעזור כלום. וזה מה ששלטת, וזה בעצם, מה שנקרא תנועת ההשכלה הרציונלית, כי זה שומדי במרכז. והערכים והשיטה והמוסר, הכל על פי התנועה החילונית. כן? כי התורה היא לא רלוונטית. התורה היא, זה לא מגדלת אנשים גיבורים, אנשים חלשים, לא מגדלת אנשים הגותיים, אנשים כאלה נידף, אין להם שום דבר. נכון? ברגע שהתורה תפתח אנשים גיבורים, אנשים שכלתניים, אנשים שיכולים להביע את דעתם בצורה גלויה, מבוססת, רחבה, עם בעלי השכלה רחבה מאוד, לא רק תורנית. ברגע שזה יהיה, זה ייצור אצל התנועה החילונית פחד נורא מפני השליטה, ואז תהיה שום ריאקציה חזקה מאוד, אבל זה מה שהוביל, לא, זה מה שהוביל בסופו של דבר למהפך. כן? זה שרואים ש, 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 שהטיפוס הדתי, הדתי השפל הזה, הנמוך, הגלותי, פתאום מגדל לו אנשים גיבורים, חסונים, מגדים בצבא, אנשים שאומרים דברים בביטחון גדול, כן? ויש תפיסה מבוססת, וזה לא איזשהו וורטים כאלה של, של בית המדרש כזה. זה מה שמביל למהפך. עד שמגדלים דור כזה, לוקח דור, לוקח 40 שנה, 60 שנה שמגדלים דור כזה. וזה תקופת המעבר, זה מה שהרב פה כותב במעבר. תקופת המעבר הזאת תהיה תקופה קשה. שההשכלה תתפוס מקום, ואין לנו הרבה תשובות לדבר הזה באותה תקופה. אלא אם כן, נלמד את התורה הזאת, כן? ונלך להורה עם הרבה סבלנות, עד שנגדל דור שלם של אנשים כאלה. תורה שלמה, מה שאנחנו לומדים פה עכשיו, נלמד בהרבה בתי מדרש, בהרבה תורות, בהרבה מקומות. ולאט לאט זה הופך להיות נחלת הציבור. כן? גם הציבור שלנו זה עדיין לא נחלת הציבור. אבל לאט 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 לאט, עוד דור ועוד דור ועוד דור, מגדלים אנשים, אנשי הגות ואנשי תורה, שנמצאים גם במקומות של בעלי השפעה ציבורית גדולה, ומדברים תורה. תורה עם תרגומים מעשיים, לא תורה הזויה כזו של בית מקדש מבחינתם. בית מקדש ומלכות בית דוד והר הבית, זה לא נשמע טוב. כן? לדעת לתרגם את מושג הר הבית לנתינת כוח לצבא הגנה לישראל. אם אתה יכול לתרגם את זה לזה, זה יישמע. אם יישמעו. כן? זה הכיוון. הנה. ההמון הרב, אז אנחנו רואים שהסיבה לכל מחווי הדור היא רק המחשבה. ההמון הרב, אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגעשות של מהומה, על ידי הסמיכה לאיזה אבטוריטטים שלו. אבטוריטטים זה אנשים בעלי סמכות, אנשים בעלי שררה, ועל ידי קלודה. אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת, מה שנקרא תנועת ההשכלה, שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים, על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם, על ידי ההרגל, החינוך והמורשה ברב וממת, ולא מצא ידם להעמידו על ברורו בכל צדדיו. זאת אומרת, נכון, תגיד, אם המחשבה תופסת מקום מרכזי, אבל ההמון הרב הוא לא פילוסוף הגותי כל כך חכם. אז איך אתה יכול להגיד שכל הדור הזה, הבעיה שלו זה דור של, זה המחשבה המעוותת. אז הוא אומר, ההמון הרב, אמנם הוא נמשך על הזרם, נכון, אתה צודק, ההמון הרב אין לו ביסוסים הגותיים עמוקים בתנועה החילונית הזאת, נמשך על הזרם. על ידי התגרשות של מהומה, על ידי שיש איזשהו ניסיון לתפוס משהו, כל מה שאומר המנהיג ההוא והמנהיג ההוא והמנהיג ההוא, קודש קודשים. התנועות הפוליטיות בזמן הקמת המדינה, הקימו אנשים גדולים, הגותיים, שידעו לבסס את דרכם, והעמידו מפלגות, תנועות עממיות, שהולכות אחריהם, לא כל האנשים בתנועות הלאומיות האלה היו אנשי הגות ושכל, אבל הם סמכו על האבטוריטטים האלה, האנשים המובילים האלה, והבינו שמסתתר שם כוחות חיים אדירים, והמוני בית ישראל נתנו את הלגיטימציה לתנועה הזאת. מבינים? כן, סמיכה שגם על ידי קלות הדעת, אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה, מה שמסבבת כל התנועה הזאת, היא התנועה המחשבית הכוללת. תנועת ההשכלה הפנימית הזאת שהכל בשכל האנושי. השכל האנושי הוא המוביל. כן? שמצאה מקום בהתחלה, היא מצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים, דנו במנהיגי הציבור. על ידי מה שבא לבקש חשבון, בא לעשות דין וחשבון, לנטוץ את כל הפרות הקדושות האלה שהבאנו אותם מהגלות, שמה? על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבב. מה זה כל התורה שלכם? זה רגש. כן, זה חשוב לשמור על הציצית והתפילין שמרה עלינו. השבת שמרה עלינו בגלות. תודה רבה, עכשיו נשמור, צה"ל לשמור עלינו עכשיו. לא צריך את השבת שלכם. זה רגש, זה לא שכל. מה השבת הזאת? מה השבת הזאת מועילה? סך הכל שביעית מהזמן, אתה בטלן. אנחנו רוצים להיות, להקים פה משק כלכלי מפותח, ואלה הדתיים, אלה מפריעים לנו. עם איזה סברות? מה, תסביר משהו, תסביר, תן איזה רצגלה, הסברה רציונלית, הדברים האלה. ואם לא, זה רגש סך הכל. והרגש הזה, התנועת הפועלים הזאת, התנועת ההשכלה הזאת, לא מוותרת. היא בצדק, היא אומרת, זה לא תשכנע אותי בשום פנים ואופן. אני שואל אותך את כל השאלות הנוקבות, למה זה ולמה זה ולמה זה. תענה לי תשובה הגיונית, תענה לי תשובה שמבוססת על אמות מידה של מוסר וערכים שאני מבין אותם. בבקשה, אני לא נגדך, רק אני לא מוכן לקבל כזה ראה וקדש. זה התנועה המחשבתי, זאת הבשורה וזאת המחלה. מבינים? זה ודאי טוב. שמספיק, בגלות היינו איזה שעוד אנשים נמשכים אחרי היצר הקיום הבסיסי כמו שתיארנו מקודם. אבל עכשיו צריך לתת תשובות אמיתיות, צריך להקים פה עם נאור, עם יציב, כן? שהתורה נמצאת במרכזו והיא מתפלשת לכל תחומי החיים. כן? בא לבקש רימו על כל האוצר של הרגל שהיה להם מאז בלבבם, על ידי ההרגל. למה שמרנו תורה מצוות עכשיו? הרגל, חינוך והמורשה ברב ובמעט, ולא מצאה ידם של כל אלה שמדברים בשם הרגש, בשם הדור האבות האלה, הדתיים האלה, לא מצאה ידם להעמידו על ברורו מכל צדדיו. את הרגש, הרגש הדתי הזה, שהוא בעצם זה שעל בסיסו, מה שקראנו האינסטינקט הזה, האינסטינקט הקיומי של תורה מצוות, לא מצאה ידם להעמידו על ברורו מכל צדדיו. הם דומים שמצאו רק צדדים כהים של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורך. צריכים לכם מתארים את הדתיים, כן? דתיים שבאים מן הגלות, כן? כל עצם הרחמים עליהם ברמה האישית, אבל להעמיד, להקים מדינה על בסיס מה שאתם מביאים אתכם מהגלות, ככה אפשר להעמיד, תשמעו איך מתארים אותם, כן? הם דומים שמצאו רק צדדים כהים, איזה משהו חיצוני כזה, אין פה שום עומק בדברים. הדברים שלכם, כן? מה, החוטים האלה שיוצאים לכם מהבגדים, זה יעשה משהו? זה נחמד, זה נחמד, זה להיזכר בפונקלור הדתי שפעם היה, זה יפה למוזיאון, זה נהדר למוזיאון, כן? זה צדדים קיים כאלה, חסרי עומק, של רגש ולא דעת, של פחדנות, הנה עוד בעיה, נוסף לבעיה שהמוסר הדתי הוא לא מוסר, והאידיאולוגיה היא לא אידיאולוגיה, כן? ואמר מוסר, מחשבה ואידיאולוגיה, זה מעמיד גם פחדנות ומורך, בלא אומץ לב וגבורת החיים. כיוון שזה קם ככה, וייחם לבבם בקרבם, מתעצבנו עלינו, מתעצבנו על התנועה הדתית. זה תנועה של מורך, חוסר אומץ. אומץ, הכוונה היא נכונות לקחת סיכונים ולפרוץ קדימה, עם סיכונים. כן? הדתיים האלה חדש אסור מן התורה. הרי כל זה חידוש הלכתי שניסה איכשהו לקרב את החיים הדתיים אל המודרנה, פתאום אסור. מה הפחדנות הזאת? מה הפחדנות? זה מלבד התכנים החסרי בסיס, גם התנועת החיים של מורך, של פחד. פחד, ומה עוד דבר פה? איך הוא קורא לזה? גבורת החיים. כן? אומץ, איפה גבורת החיים? גבורת החיים הכוונה היא את האידיאולוגיה לבסס בחיים. החיים עצמם יהיו מלאים גבורה. לא איזושהי אידיאולוגיה הזאת מרחפת באוויר, כן, אנחנו בעד מלכות בדוד, משיח צדקנו יבוא במהרה בימינו ויגאלנו. שכוח, איך אתה מבסס את זה בחיים? איפה בחיים אתה מקבל כוח מזה? כן? איך תעמיד מערכות חיים ציבוריות כאלה כמו שאתה מדבר עליהם בחיים? זה לא גבורת חיים, אנחנו מחפשים, הדור הצעיר שבא לפה, וגם היום, הוא מחפש עוצמה, גבורה ומעשיות, ולא איזשהו פנאטיות מרחפת של איזה דברים מיסטיים כאלה. זה לא השפה. ולכן יחם לבבם בקרבם. פה יש מאמר שלם על הפחד. שהדור הצעיר הזה הוא מפחד מהפחד, לא רוצה את הדור הזקן הזה שהוא מפחד מכל דבר, כי הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החיים מרגיש. אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו כמו הפחד. הפחד משתק את היכולת לפרוץ קדימה. כן, אתה חושש, שמה אסור, חשש, כמה גזרות יש בתורה שלכם. זה אסור, חשש שמה יקרה זה, לחשש שמה זה, לחשש שזה, חשש זה, זאת אומרת, אפשר לחיות. אפשר לזוז מטר אצלכם. ככה זה נשמע. ואם לא נפרש את התורה, ולא נבין שיש לתורה הזאת כל כאלה עומקים של חיים, שגם אנחנו נגד הפחד. פחד זה מידה מגונה, אתה יודע, כתוב בתורה שלנו שפחד זה מידה מגונה. איפה כתוב בתורה? אני רוצה לראות את זה. וואו, לא ידעתי, חשבתי, הטיפוס הגלותי היה מאוד מאוד מפוחד בעיניי. אתה אומר שבתורה כתוב נגד הפחד? אני רוצה לשמוע את זה. ואם תשמיע לי שנגד התורה, זה התורה שלך מאוד מעיינת אותי. תתחיל לדבר על גבורה. כן, אצלנו להיות גיבור. דוד המלך היה אדם גיבור. וזה המודל שלנו. לא אנשים כאלה, בית המדרשים האלה שאתה מתאר אותם. בלבד. כן, אצלנו אנשי גבורה היום. על מה עוד מדבר? על מוסר, על ערכים לאומיים, ציבוריים, דאגה, הכל יש אצלנו.
אבל נכנס למגרש שלו.
מה זה?
אני נכנס כאילו למגרש שלו, אני אומר לו, אני
כמוך, הדברים שאתה אומר נמצאים אצלי, השורשים שלך, לאיפה אני אומר לו, מה שאתה מדבר, אתה מדבר בשם הקודש שנמצא בתוכך. בוא אני אראה לך את המקור, למה אתה הולך לכאילו? בוא תראו למקור.
להגיד
יופי, חיוונתי לדעת גדולים. מצוין, מצוין. אבל בוא ניתן לך עכשיו את שורשי החיים שלך. אני אתן לך את המנוע שלך. והוא מחפש את המנוע הזה. הוא מחפש מאוד. כן? היה סיפור, אני סיפרתי לכם על טייס בצבא. טייס, הצבא מוציא הרבה כסף וזמן בשביל להכשיר טייס, נכון? הייתה את תנועת החזרה בתשובה. שלקחה אותו את הטייס ושכנעה אותו לחזור בתשובה והכניס אותו לבית המדרש ואמרה לו כל הטייס הזה זה לא שווה כלום, בוא תלמד תורה, התורה מגינה הרבה יותר על עם ישראל מאשר כל הצבא הזה. וככה נכניס לנו בראש ונהיה כזה. היה טייס אחר שהציבור שלנו גם החזיר אותו בתשובה. אבל מה אמר לו? טייס, אתה טייס גיבור, אתה טייס גיבור, אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? בוא נלמד אותך. אתה ממשיך את דוד המלך, ואת שלמה המלך, ואת הדינו העצני, ואתה ממשיך אותו, ואתה יודע איזה גבורה זה, ואתה רצף עם ישראל עומד על הכתפיים שלך, כל הכבוד שלך, בוא תלמד את כל זה נמצא, כל זה אנחנו נמצא בבית המדרש. בוא תשמע, מי אתה? איזה טיפוס גדול אתה? וידעתי שאני כזה גדול. חשבת שאני בא להגן על הבית שלי, תאמין, אני בא לבית שלי פה הקטן. רוצים לצבא בשביל להגן, אני עושה 3 שנים, אחר כך הוא עושה 3 שנים, זה מה שנקרא חברת אחריות גדולה, חברת אחריות, אנחנו באים לפה, זה הכל. חשבתי זה ככה, פתאום אני נותן לו את הנשמה שלו, אני מסביר לו מאיפה כוחות החיים באים, מה הוא עושה באמת, הוא פוקח את העיניים, הוא לא רק שהוא לא מתנגד את זה, הוא שמח לשמוע את זה. כן? אותו דבר בתחום הכלכלי, אותו דבר בתחום התרבותי, אותו דבר בתחום... מערכת המשפט להעמיד אותה על מקומה, כן? כל דבר ודבר יש מה להגיד, רק מה צריך לחפש בכל בתורה. וזה לא פשוט, ולא קל כל כך להעמיד את תורת ארץ ישראל, לא רק למצוא פתרונות. הוא שאל שאלה, איך לפי המשפט העברי איך פותרים את הדיון הזה, אוקיי? חפש מקורות, פתרנו, זה המשפט. זה לא מתמצא בצו לצו, קו לקו, זה ער שם, זה ער שם. זה תורה שלמה. עם מערכות חיים מבוססות וערכיות שלמות. כן? אבל הוא לא מוצא את זה אצלנו, כמו שהוא לא מוצא את זה אצלנו, אז הוא, כופר בכל זה, הוא אומר, לא צריך את כל זה. ואני אעמיד תורה שלי, תורה שלי, על פי איזה אמות מידה, מה שאני חושב, המחשבה, המחשבה היא העיקר. השכל, המוסר, כן? אז זה לא מוסרי, שישוב עמונה, יושב על קרקעות של אנשים פרטיים, מי הם אנשים פרטיים, אני לא יודע, אף אחד לא טוב, נכון, אבל המוסר כל כך הזה, מוסר לקחת באדם פרטי, להתיישב לו בבית שלו, בחצר שלו, בקרקע שלו, זה עולה על הכל, אי, לנתק יישוב מארץ ישראל, עם ישראל בא לפה אחרי שהוא חלם ככה בשנים, להעביר יישוב מארץ ישראל, לפרק יישוב מארץ, אתה יודע מה זה, כן? זה שאחאב הרחיב יישוב בארץ ישראל, והוא בנה יישוב, אתה יודע מה זה לבנות יישוב בארץ ישראל במהלך של דורות? מה אכפת לי כל הדבר הזה? יש לי את המוסר שלי. אני מוכן בשביל המוסר הגדול שלי. אני כל כך דתי, הוא מאוד דתי. אני מוכן לפרק יישוב, ולהמלל משפחות, ולפגוע ברוח של האומה. מה אכפת לי כל הדברים האלה? יש לי מוסר. נכון? הם בכלל לא מסתכלים על הצדדים האחרים האלה. יש אך ורק את המבט הזה. כי המחשבה תפוקה. כן? זה לא בעיה של, רק של השופט הזה והשופט הזה. כן? זה תנועת המחשבה הכוללת. ועד שזה לא יתוקן, ולא נבין שאנחנו חיים, שתנועת המחשבה הכוללת שלכם היא בעצם מקורה בכוח האלוקי שנמצא בתוך התורה. עד שזה לא יתהפך, יהיו לנו סוגיות ועוד סוגיות ועוד סוגיות, וככל שהציבור הדתי, מה שנקרא, הוא יותר יעשה שרירים, יותר יראה את גדולתו ואת עוצמתו, מתוך בתי המדרש שלנו יצאו אנשים גדולים בכל תחומי החיים, ככל שזה יקרה יותר, אז עוד יותר תהיה התנגדות של התנועה החילונית. זה ודאי, זה תנועה חזיתי. וזה שיש התנגדות עולה, זה סימן טוב, זה מאוד כואב, מאוד מאוד כואב, אבל זה סימן טוב, זה סימן שבאמת מתחילים לדבר תורה שמתפלשת אל החיים. זה מעצבן, אנחנו לא רוצים לעצבן, אנחנו לא רוצים, לא עושים את זה בכוונה לעצבן, כן? אבל אנחנו, לאור המאמר הזה, שהרב מסדר לנו את השכל שלנו, מהי המחלה, אנחנו בהמשך גם ניתן את התרופה למחלה, אז אנחנו הולכים לאורו, אז זה נותן את אותותיו, לאט, 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 כן? ובדרך יש מצוקות נוראיות, כן? וכדי שלא יהיה קצין דתי, אז נכניס לו לטנק, בנות, אז הוא לא יכול להיות קצין. פתרון נפלא. זה גזירות אנטיוכוס נקרא. זה גזירות שמד. מאיפה עם ישראל מקבל את הכוח לעשות גזירות נגד עצמו? נגד, מה גזירות כאלה? מה זה? זה גזירות נוראיות הדברים האלה. ככה אפשר לבנות צבא, ככה אפשר לבנות חברה מתוקנת. אפילו לא במישור הדתי, במישור הקיומי שלנו. איך אפשר בטנק אחד שבנים ובנות, מה יעשה הוא ולא יחטא? איך הוא ילחם? איך הוא ילחם?
למה הצמיחה השכלית וכל התנועת ההשכלה הזאת אוטומטית הולכת לביקורת על הדת ולא לחיזוק?
כי הדת היא דבר לא שכלי. הדת אנטי-שכל.
הגלות.
מה יש בדת שכל? אם אתה רוצה להשתית חיים שלמים על יסוד הדת שלך, זה הרס הבסיס של החיים שלנו.
לא, אבל למה השכל הזה לא מופנה גם להסביר את לפתח את השכל בדת?
אין, כי השכל הוא שכל אנושי, נכון? השכל הוא אנושי, ובשכל האנושי אי אפשר להסביר את הדת האלה. אלא אם כן תיכנס לעומקים שלה ותבין את הרציונל הפנימי האלוקי שבה. אבל השכל האנושי קשובה מבחוץ אל התורה, לא מתוך מגמה, לא מתוך אמון בתורה הזאת. אין אמון בתורה. אז למה אנחנו צריכים לבסס את התורה הזאת שלנו? נמציא תורה חדשה.
אבל כל השכליים האלה הם כן צמחו מתוך הדת.
לא, הם צמחו.
לא, מה, זה לא משהו חיצוני, לא, זה אנשים שכן שמרו תורה ומצוות.
בסדר, אבל התורה ומצוות האלה, אז עוד יותר, עוד יותר, כיוון שתנועת ההשכלה, הצעיר הישראלי הזה, ישב באירופה לפני 200 שנה, ושמע את תנועת ההשכלה שחובקת את כל אירופה, ויצד זה יושב בבית המדרש, ושומע את השיעור מהרבי שלו, על שור שנגח את הפרה ועל עקירה והנחה. מה אתה חושב שלו בראש? פה יש עולם שלם מתפתח פה, ואני אשאר בבית המדרש, אתה חושב? מה זה ממלא את זה? איפה יחסי הכוחה בכלל? אתה מבין? איפה המגע ביניהם? לך תסביר שהעקירה והנחה בשבת זה עולם ומלואו שמסתתר מאחוריו תנועת חיים שלמה. כן? תיכנס לעומק של ה... לך תסביר את זה, מה זה שבת? שבת, מה זה? שבת זה מנוע של כל החיים שלה. לך תסביר את זה, זה לא הולך ככה. אז למילה יש סטייה מן הדת. פחדנית ומתוך שלא מצאו די סולח להעיר ואור הדת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים וגם היותר טובים לעומתנו, לרומם את כל נקודותיו הפרטיות על נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופש וחוקר לטיבות עולם, החפץ לעשות לו את אורחו במדע החיים עומד למעלה אפילו מן הרומות המטאפיזית. על כן, כיוון שלא מצאנו את הדרך הזאת, איך להעיר באור השכל הגדול הזה את, 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 את מה שהוא קורא פה, את הרגש המשומר מימים עתיקים, הפונקלור הדתי המעצבן הזה, לכן פנה לו אל הזלזול והשלילה, מכאב לב ומנפש מרה ומאפס תוכן לחיים, נספחו רבים ללוחמים במפלגות כאלה, שלא יקילו שם מקומם כלל, התחילו תנועת החיים הזאת לב, לזלזל בתנועה של הדתיים, כן? בדת הזאת של זה, ולאט לאט התגבש סביבם כל מיני אנשים, שלכתחילה הם לא היו אנטי דתיים, אבל לאט לאט ראו שהמנהיגים הם כאלה, כן? אומרים דברים של טעם, שאין בתורה הזאת שום דבר, כן? אז התווספו כוחות חיים גדולים, של זלזול ושלילה, נספחו לוחמים מפלגות כדי שלא יכירים שם מקומם כלל, בכלל הם לא את האב המן שהם יהיו שם, ומוסרים את חילם לזרים, לא עלינו. ונוצרו כל התנועות האלה שאנחנו מכירים, תנועת הסוציאליזם והמפאיניקים והאלה, כן? שזה לא בא מרשעות, זה לא בא מרשעות, כן? זה בא מחיפוש דרך שהתורה לא נתנה להם מקום. מה התרופה? התרופה שהתורה תיתן מקום לחיים. כי הציונות החילונית היא פושטת את המדים שלה עכשיו, פושטת את שורה. לא יכולה להחזיק מעמד. מה שמחיה אותה עכשיו זה האנטי דתיות המחודשת. כן? אנחנו נרש, אנחנו... זה לא יכול להחזיק מעמד כי זה לא אמיתי. זה לא אמיתי לעם ישראל. ריבונו של עולם לא נמצא במקומות כאלה. אז לא צריך להיבהל מכל תנועות החיים ההרסניות שקיימות במישור הציבורי, התרבותי, הכללי, שהן באמת הרסניות ונוראיות וקשה אפילו להכיל אותה. כן, התנועה הגאה הזאת שמסתובבת בראש חוטות, הכל בסדר, וכל מי שמדבר, שלום, אסור לדבר,
חשוך.
מה חשוך, אתה מבין, יש התקדמות בחיים וכל זה. כן, ואתה עובד את זה. נכון? והרפורמים עכשיו מתחילים לדבר פה. נכון, גם כן, יש להם מקום, תנועת המחשבה, תנועה, בעידן הפוסט-מודרני, נותן לכל אחד את הזכות הקיום שלו. מה זאת אומרת? מי אמר שאתה יהודי, הוא יותר ממנו, והוא יותר ממנו, מה זאת אומרת? אין לו שם בכותל מקום. וממשלת ישראל מחליטה לתת מקום. וגם הדתיים חושבים כך, בשם המוסר הזה. למה? מכיוון שכל עוד התורה שלנו היא לא תורה של עומר, אז זה נשמע, מה זאת אומרת? בשם אהבת ישראל? כל בשם אהבת ישראל. בצדק? מה, אהבת ישראל זה לא חשוב? אהבת ישראל לדעת. זה לא חשוב. כן? וזה היום כבר דברים. דברים שפעם היו בסתר המדרגה, היום נעשים בראש חוצות, אפשר להגיד הכל. אפשר להגיד, זה לא בושה. לא בושה. לכל יש לגיטימציה, כי תנועת המחשבה הזאת, התנועה הזאת, היא נותנת מקום לכל. ולהפך, כשרוצים לדבר בשם הדת ההזויה הזאת, יש בית משפט, הכל שפיט, הכל שפיט, כן? מישהו יגיד בשם התורה, לא מוסרי, לא מוסרי לדבר על אשת יפת תואר, כמו שהתורה מדברת על זה, לא מוסרי. עומד השופט הערבי, לא מצאתי בתורה דברים כאלה. למה איפה אתה אבל אתה יודע את התורה? אני יודע, אני מביא פה את הציבוריות הישראלית. אני הריבון, אני המנהיג. הריטות, תראה איך היא
אומרת.
הטוריטיטי. הוא הריטוריטיטי, שנעשה פה. וזה מקובל, הוא שופט. הוא שופט. ואני לא נגד שופטים, שופטים זה דבר חשוב מאוד. כן? ובואי לא נשמע לשופטים, אז באמת יהיה בלגן. מה שופט אומר צריך לשמוע, אבל עצם זה שקמה תנועה כזאת, שמבוססת על אדני ההשכלה הזאת, ומנגדת אותנו ומעמתת עם התורה, כאילו התורה מנוגדת לכל זה. ובטעות יסודה. נכין לו את הדרך, לא נכעס עליי, לא נכעס. נכעס ונגיד, השופטים האלה דפוקים, אינו נורמלי, ולא רוצים, רוצים, נקים מדינה אחרת, ולא מעניין אותנו שלטון החוק, ואנחנו לא נתגייס לצבא הזה. זה לא הפתרון. לא רק בלה שישימו אותך בצורה, אלא יעשו לך כלום, כן? זה לא פתרון אמיתי, כי זה באמת, הם לא אנשים רעים. הם לא אנשים רעים. אנשים, מה שנקרא תינוקות שנשבו, הם נשבו בתקופה, בתנועת ההשכלה הזאת. והם, ואין להם, להם מקום אחר. ואין להם מקום אחר, אז הם יצאו לדרך של זלזול. אין להם, אין מקום אחר. אבל מה הם מבססו? מסכנים. רחמנות. כן? נרחם על אלה אומללים. נרחם על...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.